אז אני קודם כל מודה לך שנתת לי פה ספר, ברשותך אני אשתמש בשלי רק בגלל שהוא כזה משומש וזה, אני לא רוצה להעליב אותו. מה? יש לו פזם, כן, כן, כן. טוב, אז קודם כל שלום לכולם, ומשמח לראות את כל החבורה הקדושה פה. אני רוצה לפתוח בחדשות הסוד הישראלי כהרגלנו בקודש, והפעם משהו מאוד מעניין שהיה לי בשבוע שעבר עם הרב שרקי. הרב שרקי יצא פה מהכיתה. למי שאנחנו עושים פה הקדמה, אנחנו בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי של רבנו אברהם לבני. בשעה טובה, אני מקווה שהיום אנחנו נסיים, נחתום את הפרק, את החלק הראשון של הספר, אחרי תקופה משמעותית. זאת השאיפה שלי לפחות. ואני אספר לכם דבר מאוד מעניין שהיה. שבוע שעבר הרב שרקי יוצא מהכיתה פה, או רוצה להיכנס לכיתה, והוא מחזיק בידיו ספר. והסתכלתי כזה בקריחה, ואמרתי, וואי, זה מעניין. הוא שאל אותי, זה מעניין אותך? אמרתי לו, הכל מעניין אותי. אז הוא אמר לי, טוב, אז קח את זה ותביא לי את זה בשבוע הבא, שניפגש בבית הספר לחוכמת האמונה. אני קראתי את זה במה שנקרא בנשימה אחת, ספר שנקרא ישראל בהיסטוריה העולמית, פרשנות על תפקידו של עם ישראל בהיסטוריה. המחבר גבריאל בן רחל. טוב, בפנים היה כתוב המספר שלו, אז אחרי שסיימתי את הספר בשבת, שוב לא ספר ארוך, ספרון, סיימתי את כל הספר, כל הספר זה לא, זה לא, זה לא כל כך מפתיע, קראתי קצת בחמישי, קצת בשבת, זה רץ, זה ממש קצר, ממש קצר, זה יכול להיות גם חוברת. בקיצור, זה היה גם מעניין. אז יצרתי קשר עם המחבר, שהוא אדם מאוד מיוחד, קוראים לו גבריאל שוקרון, הוא גר ברעננה, והוא, יש לו עסק עצמאי למוצרים של, של מוצרי, איך זה נקרא, לבתי חולים. כלומר, מוכרים מכשירים, ציוד רפואי, ציוד רפואי, המכונה ציוד רפואי, כן. אז, והוא, יש לו הובי ללמוד היסטוריה. והוא חזר בתשובה לפני כמה זמן, תקופה משמעותית, הוא אדם בוגר, מבוגר, לא צעיר, והוא אמר שכמה שהוא למד היסטוריה, הוא ראה את ההשפעה העמוקה שיש לעם היהודי על ההיסטוריה. אז הוא אמר, אני רוצה לכתוב ספר קצר, שיסביר על ההשפעות הגדולות של העם היהודי על ההיסטוריה. ממש נטו... לא, הספר הזה הוא ספר מאוד מאוד תורני. כאן זה פשוט, הוא מראה אירועים היסטוריים, ואיך עם ישראל היה לו יד ורגל. סתם אני אתן לכם ספוילר קטן. הוא מראה ממחקרים די חדשים מלפני שנתיים שלוש שקולומבוס היה יהודי. מי שגילה את אמריקה, קולומבוס היה יהודי, מסתבר. אבל יש כאן עוד מלא מלא מלא, באופן יחסי זה ספר מעט המחזיק את המרובה. הוא עלה מספרד, המחבר עלה מספרד, וזה נכתב במקור בספרדית עד כמה שאני יודע, וזה תורגם, תורגם לעברית. אני אתן לכם כמה טעימות קטנות, עכשיו התקשרתי אליו, והזמנתי אותו לבית הספר לחוכמת האמונה, שיבוא קצת להתרשם, והוא הביא ערימה של ספרים, ובקיצור היה עניין, הוא מצא עניין, ואנחנו מצאנו עניין בספרים, ובקיצור, ברוך השם. אז אני רוצה ברשותכם, לתת לכם טעימה קטנה, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים, יש פה את... ההשפעה של עם ישראל על הכתב בעולם, שהתחיל להיות כתב בעולם. בהיסטוריה מקובל להגיד שהפיניקים התחילו את הכתב, אבל כאן הוא מראה איך עם ישראל השפיע על הפיניקים, וככה זה בעצם הגיע. יש כאן את ההשפעה של עם ישראל על האימפריה היוונית, דברים ידועים, חלק יותר, חלק פחות, התקופה הרומית הראשונה, המלחמה נגד הרומאים וההשפעה, ההשפעה של היהודים על האימפריה הרומית, ההתנצרות, הברברים, הגרמנים והיהדות, הגותים, עליית האסלאם, המושג של ישמעאל, הוא מסביר בצורה מאוד מאוד מעניינת שאולי בהמשך הספר אנחנו נראה, שהנצרות בעצם ככל שהתרחקה מצור מחצבתה, ככה היא הפכה להיות יותר אנטישמית ויותר אלילית ביחד. זאת אומרת, הנצרות ככל שהיא נהייתה יותר אלילית, ככה נהייתה יותר אנטישמית. והפרוטסטנטיות בתחילה דרכה הייתה בעצם ניסיון לשוב אל העבריות, זאת אומרת לשוב אל הנצרות המקורית, ולכן מרטין לותר, עם שמו וזכרו, הוא תרגם מעברית את התנך. זאת אומרת, הוא רוצה לחזור, בהתחלה הכל היה בלטינית, ואז ככה הכל הוא עתק, והוא בעצם חזר ללמוד בעברית, ואז נהיה בעצם ההיבראיזם, זרם שלם של לימודי עברית ועוד. אז בהתחלה היה סוג של חיבור ליהודים, יותר חיבור ליהודים, ואז עוד פעם נהייתה התרחקות ואנטישמיות. אבל תזכרו שגם הבריטים שנתנו לנו בעצם את הצהרת בלפור, אז הם היו פרוטסטנטים, זאת אומרת, זה היה חלק מהאמונה שלהם, היה משהו באמונה שלהם שצריך להיות קשר עם העם היהודי, זה גם עבר תמורות, אבל הוא מצביע על הנקודות האלה פה. יש כאן התייחסות למהפכה, לרפורמה הפרוטסטנטית, לגילוי אמריקה, למלחמת העולם הראשונה והשנייה, יש פה גם חידוש מאוד מאוד מעניין, חידוש בשבילי לפחות, שאין מלחמת העולם הראשונה והשנייה. יש בעצם מלחמה אחת, שהתחילה בתשעה באב תרש עין דלת, ונמשכה עם הפסקה קצרה למלחמת העולם השנייה. הוא מסביר איך תשעה באב לאורך ההיסטוריה היה תאריך מאוד משמעותי שקרו בו אירועים שונים. חוץ ממלחמת העולם, כמו שהוא מסביר, וגם גירוש ספרד שהיה חלק מאוד חשוב בעניין הזה. ובקיצור, לא רוצה להאריך פה בכל מיני עניינים ודוגמאות שהוא נותן. הוא מסביר פה בפרק כ"ף על תפקיד עם ישראל במאבק נגד העבדות לאורך ההיסטוריה, פרק מרתק ממש, חושף פה פרטים לא ידועים, עד כמה העם היהודי התרחק מכל הנושא של עבדות ועבדים לאורך ההיסטוריה, וכמה השינוי במעמד העבדות בעולם לפני בערך 200 שנה, קצת פחות מ-200 שנה, הוא קשור באופן ישיר לחזרה לתנך. הוא מראה איך הבריטים התעסקו בזה, מאוד מאוד מעניין. והוא מסיים בפרק על השבת ועל הבינה המלאכותית. שוב, הבינה המלאכותית, אני חייב להגיד לכם את הנקודה שהוא אומר, הוא אומר שהרבה אנשים חוששים היום מהבינה המלאכותית, ומביעים את החרדה שלהם, מה זה ייצור. הוא אמר שלעם היהודי יש שבת, פעם בשבוע, והשבת הזאת היא יום בשבוע שבו אנחנו לא מתעסקים בטכנולוגיה. ועל ידי זה שבן אדם לא מתעסק בטכנולוגיה, הוא בעצם שומר על צלם האלוהים שבו, ושומר על הרוחניות שבו. כי ברגע שאתה מתעסק כל הזמן בטכנולוגיה, אתה בעצם הופך להיות כפוף כמעט לטכנולוגיה. אתה לא יכול להסתדר בלי טכנולוגיה. ידועה הלצה שאימת שבת על עם הארץ. עם הארץ אימת שבת עליו, למה? כי הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יכול לחפש כלום. בגלל שאם אין טכנולוגיה אז הוא לא מצליח להתמצא. אבל הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד יסודי, מאוד מכונן. זאת אומרת, ככל שבן אדם יודע שיש לו עוגן, ובעוגן הזה הוא לא מקבל את העוצמה שלו מטכנולוגיה, אלא שואב אותה ממקום אחר, אז גם כשהוא ניגש לטכנולוגיה הוא אף פעם לא מאבד את הצפון. אבל מי שכל הזמן, 24/7, כל הזמן נמצא מול טכנולוגיה, לאט לאט הוא הופך להיות עבד של טכנולוגיה, במקום שהטכנולוגיה תשרת אותו. נקודה מאוד עמוקה, מאוד יפה. אני רוצה לשתף אתכם בנקודה אחת אחרת, הנקודה של העבדות. ומתוך זה אנחנו ניכנס לספר. זה סוג של חיבור שאני עושה לכם עם פרשת יתרו. בסדר? כי פרשת יתרו היא פרשה מאוד מרכזית בנושא בגלל עשרת הדיברות. אז אני אקרא קצת ואז אני אדלג טיפה קדימה כדי להסביר על מה מדובר. במשך דורות רבים ועד לא לפני זמן רב היה העבד כלי הייצור המרכזי של רוב החברות האנושיות. עבדות הייתה מוסד בסיסי והעבד נרכש בקנייה, נלכד בשבי מלחמה או נולד להורים עבדים. ברוב המקרים היה נתון לניצול אינטנסיבי ובלתי מוגבל עד מותו, שבדרך כלל הגיע בגיל צעיר מאוד. חברות עתיקות רבות כמו יוון ורומא נשענו על עבדות בהיקף עצום. חלק ניכר מן האוכלוסייה היו עבדים, רבים מהם הועסקו במכרות, שם העבודה הקשה והיחס המשעבד קיפדו את חייהם במהרה. האדונים החזיקו בזכות מוחלטת על חיי העבד ועל חיי בניו, לעתים אף סרסו את העבדים הגברים כדי לצמצם סכנת מרידות. מלחמות רבות פרצו במטרה לשבוט אויב ולהגדיל את מעגל העבדות. אפרופו בינה מלאכותית, הרבה אנשים דואגים שהבינה המלאכותית תגרום לכך שלאנשים לא תהיה עבודה. תדעו לכם שבעבר הבעיה הייתה שבגלל שלא היה בינה מלאכותית, אז אנשים הפכו להיות עבדים כמעט בכל תחום אפשרי. כל דבר יכולת לבקש מעבד לעשות לך. זאת אומרת, הטכנולוגיה במידה רבה היא גם משחררת את האנשים מלהיות עבדים לפעולות טכניות, שיכול להיות שמכונה תוכל לעשות את זה. מישהו כתב באיזה קבוצה, נכון, כתוב, וראו זרים צונכם. אז יש הרצאת אינטרנט ידועה, שהחייזרים הגיעו לארץ. הגיעו חייזרים. החייזרים זה הבינה המלאכותית. זה חייזרים שמוכנים לעשות בשבילך כל דבר שאתה רוצה. אז מישהו צחק, אמר, וראו חייזרים צונכם. זה מה שיהיה. עכשיו, אני מדלג קצת קדימה. אין ספק כי התורה היא החוקה הראשונה בהיסטוריה המגנה את העבדות בין אדם לחברו, ומציבה תשתית שמטרתה לבטל את המוסד הזה מן היסוד. עיקרון השוויון של כל בני האדם בפני השם ובפני מערכת המשפט חוזר ונשנה לכל אורך הספרות התורנית. יתר על כן, הזיכרון הקולקטיבי שעם ישראל היה עבד במצרים ונגאל אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא, נושא בחובו מסר מהפכני. מעתה אין עוד מקום לשעבוד האדם לאדם, אלא אך ורק לשעבוד להשם. הכינוי עבדי השם הוא באופן פרדוקסלי ביטוי לשחרור. עבדות להשם באה לבטל את העבדות בידי בשר ודם, ומעמידה את האדם ישירות מול מי שברא ומחדש את העולם בכל יום. עצם ההכרה שהעולם מתנהל על פי חוקים אלוקיים קבועים, מעניקה לאדם את החירות האמיתית. במקום להיות נתון לחסדי גחמות אנושיות, ליצרים או לשקרים חולפים, ומגלה את המנגנון האותנטי שעל פיו נברא ומונג העולם. ההבנה הזו משחררת אותו מן הבורות ומהעבדות הפנימית לבלבול ולספקות, ומעניקה לו כלים לבחור נכון. עכשיו אני אתן לכם דוגמה מאוד קטנה, מאוד יפה שהוא נותן, וזה דבר מאוד אמיתי. כדי להמחיש זאת, נדמיין נער שגדל בבדידות מוחלטת ביער. מבלי שלמד דבר, לא לדבר, לא לקרוא או לכתוב, כלום. בור. לאחר שנים הוא מוצא ומובא להשתתף בבחירות. מסבירים לו שהוא חופשי לבחור, אך אין לו מושג מהי משמעות בחירתו. הוא מצביע ורואה שיש פתק אדום, אז הוא לוקח את הפתק האדום כי זה נראה לו הצבע הכי מושך. והוא שם. הוא מצביע לפתק האדום רק משום שצבעו מצא חן בעיניו. אדם זה אינו באמת חופשי. הוא עבד של הבורות שלו. כך גם בחיי הרוח. מי שנכנע למרית עיניים בלבד חי באשליה של חירות. לעומת זאת, מי שמכיר בקיומו של השם ומנסה לבחור מתוך מודעות לכללים האתיים שקבע, זוכה לחירות אמיתית. בסדר? והוא מסביר פה עכשיו בעריכות בפרק הזה איך עשרת הדיברות שינו ממש את התפיסה של של העולם, נקרא לזה המודרני, ואיך הרבה מאוד משחרורי העבדים הגדולים בעולם נעשו בהשראת עשרת הדיברות. עוד דבר מאוד מפתיע שהוא פותח פה, שלמונטיפיורי היה חלק מאוד גדול בפעולה של שחרור העבדים. הייתה בעיה, בגלל שהוא מלא עבדים, אז ברגע שמבטלים את מוסד העבדות, אז מה יקרה לאדונים של העבדים? תהיה להם בעיה? איך הם יעבדו? יש שדות שצריך לאבד. מי יאבד את השדות? מונטיפיורי יצר סוג של מנגנון יחד עם האימפריה הבריטית, והוא נתן מענקים אדירים לאנשים שהיו להם עבדים, והם שחררו עבדים. זה נכון שהוא יצר בעיה אחרת של האנשים האלה, היה המון כוח וכסף בידיים, אבל אין מה לעשות, אי אפשר לפתור את כל הבעיות בבת אחת. אז הייתה בעיה. מה? נכון, 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 נכון. לא, אבל ברגע שיש לך גם הרבה מאוד כסף, אז אתה בעצם שולט דה פקטו, הרי מה קורה עכשיו בעולם? יש הרבה הרבה אנשים שלא מודעים לזה שיש קבוצה מאוד קטנה ששולטת בכספים של העולם. אז אתה בטוח שיש תחרות בעולם, ואין תחרות באמת בעולם, יש בעצם כמה קונצרנים מאוד גדולים ששולטים ברוב תעשיית המזון, נגיד. ידוע. ידוע למי שיודע. בכל אופן, מי שיודע, אז הוא יודע שהתחרות היא תחרות דמה. אין תחרות באמת, יש מעט מאוד גופים עצמאיים. יש הרבה מאוד כסף בידיים של מעט מאוד אנשים. בכל אופן, הרעיון של מונטיפיורי אבל היה כתוצאה מהבנה שעבדות זה דבר לא טוב. בריטניה החליטה שלא ושחררו עבדים. זהו, אז שנבין שלא הרבה שנים קיים, כמו שעד שנות ה-50 באמריקה, אז שחורי אור היו יושבים מאחורה באוטובוס, זאת אומרת, הייתה חלוקה גזענית באוטובוס ובמקומות, אז גם עבדות עד לפני כמה זמן, היום זה נראה לנו דבר, מה, עבדות, עבדים, זה היה לגמרי לגיטימי להחזיק עבדים, להתעלל בעבדים, הם היו נחשבים לאדם סוג ב'. מה? דרום אפריקה, נכון. מה, אפרטייד, שלטון האפרטייד. אמת, נכון מאוד. כן. ואחר כך אני חושב באמריקה זה הצפון, נכון? הצפון והדרום, מלחמת הצפון והדרום זה הצפון. כן, באותה מידה זה יכול היה להיות גם שהדרום היה מנצח, ואז זה מדהים, זה חתיכה דבר מדהים, זאת אומרת שהסיפור הזה קרה. אני שמעתי פעם, אני חושב איזה פודקאסט או איזה תוכנית רדיו שהסבירה, שהדרום היה, היו להם הרבה קרקעות, הם היו צריכים את העבדים בשביל עוד פעם, שדות, חקלאים, הם היו צריכים כוח עבודה. תראו, יש כאלה שאומרים היום, העבדות לא השתנתה, עדיין יש עבדים. פשוט העבדות מקבלת תמונה אחרת, מתי שאתה נותן לאנשים כסף ותנאים סוציאליים, אבל עדיין יש אנשים סוג א', סוג ב'. זה מאוד משנה, כי ברגע שאתה מגדיר שלאדם יש תנאים סוציאליים, זה אומר שהוא בן אדם, הוא לא חיה, הוא לא רובוט. אתה לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שאתה רוצה. בסדר, כל בן אדם אומר בקידוש, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, יום השביעי שבת לה' אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובנתך וגרך אשר בשעריך. אנחנו קוראים את הפסוק הזה, לא מבינים שזה מהפכת עולם. לא היה דבר כזה לשחרר עבד. עבד היה חיה. אפשר לעשות מה שהוא רוצה, כל זמן שאתה רוצה. יום בשבוע שהעבד כבר לא עבד. חידוש, חידוש עצום. טוב, זהו, זאת הייתה, אלה היו 60 שניות על. אז עכשיו אנחנו חוזרים למשימה שלנו בעזרת השם. אנחנו נסיים את החלק הראשון של הספר הסוד הישראלי. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על המושג סגולה. שתי פעמים הקודמות דיברנו על מושג הסגולה, דיברנו על למה זה לא גזעני להגיד שאנחנו עם נבחר, זה הנושאים שעסקנו בהם. החלק הראשון של הספר הסוד הישראלי, שבעצם הוא סוג של פרומו לחלק השני, זה הנושא של ארץ ישראל, ארץ הנבואה. אז תפתחו עמוד 117. ונתחיל לקרוא ונסביר קצת את היסודות שאומר פה אברהם לבני. מכיוון שישראל הובדלו בתור עם להיות נושאה של השגחה מיוחדת, הם זקוקים כמו כל עם לארץ שבה יחיו את חייהם הלאומיים, ולא ארץ ככל הארצות דרושה להם, כי אם ארץ המתאימה לפריחת תעודתם הייחודית, תעודתם היעודם. בסדר, משל הכרם המפורסם של ספר הכוזרי, כרם צריך קרקע שמתאימה כדי להצמיח את הכרם. ואכן ארץ ישראל נבחרה, כשם שנבחרו צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, לא כארץ מצרים היא, ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אל הארץ הזאת יצא אברהם בתחילת ההיסטוריה החדשה. בסדר, אפשר להגיד גם במידה מסוימת שהיציאה ממצרים, נכון? אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה האנטיתזה של ארץ מצרים? ארץ ישראל. כלומר, במילים אחרות, ארץ מצרים היא ארץ של עבדים. היא ארץ שהעבדות נסוכה בתוך הארץ הזאת. למה? כי זו ארץ שמאדירה את הכוח, את הטבע, את כוחות הטבע. ולכן כל אדם שהוא מלך בארץ הזאת, מרגיש גם הוא חלק מכוחות הטבע, ויש לו זכות לרדות באחרים. אבל ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ולכן הכוח ששולט שם זה הצדק, זה לא כוח. כי מי שחושב שהוא ישלוט פה בעבדים, אז הוא יעוף מהארץ הזאת. ככה ירמיהו הנביא גם מלמד, שאחת הסיבות של הגלות בבית ראשון, הייתה בגלל שהם לקחו עבדים. ארץ ישראל היא ארץ שבמנטליות שלה משחררת עבדים. כי עבדות יכולה לנבוע רק מתוך תחושה שיש אחד שיש לו כוח, ובגלל שיש לו כוח הוא יכול לשלוט באחרים. אבל ארץ ישראל היא לא ארץ כזאת. היא ארץ שפעם בשבע שנים משחררים את כל הקרקעות, לא עובדים באדמה, אין עובדים, אין פועלים שחורים, אין דבר כזה. זאת אומרת, המנטליות של הארץ, מה? סליחה? לא, לא, אז זה מה שאמרתי. אמרתי שאחת הסיבות שיצאנו לגלות בית ראשון, ירמיהו הנביא אומר לעשירים שהם לקחו את העבדים, הם לקחו את העבדים ולא שחררו אותם. הוא איים עליהם שיהיה חורבן, ואז הם שחררו, אבל אז שהם ראו שהמצב השתפר, הם החזירו אותם. אנחנו קוראים על זה גם בתשעה באב, על כל הסיפור הזה שם. בסדר? הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מהותית. זאת אומרת, לשלוט בעבד זה לא להכיר בזה שיש לעולם רק אדון אחד. אין לעולם שני אדונים. שבת פעם בשבוע זה ההבנה שאין פה עבדים. וברגע שאתה נמצא בארץ אחרת, זו ארץ שבה יש שלטון של רודנים. אני, כל התקופה הזאת שאני חושב שכולנו נערכים, שככל הנראה, תהיה מלחמה מאוד גדולה כדי לנצח להכריע את איראן, להפיל את השלטון שם. ומה שנקרא יפה שעה אחת קודם, כי באמת זה שלטון רשע. רשע עם המון 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 השפעה על כל מיני מקומות בעולם שמייצר עוד רשע. הנקודה הזאת, אני חושב שזו נקודה מאוד עמוקה שחשבתי עליה היום. פרשת יתרו. זו פרשה ש... נקראת על שם, דיברנו על זה השבוע, דיברנו, היא על שם גר, אבל מה הנקודה שהתחדשה ליתרו? מה בעצם הנקודה שהתחדשה ליתרו בזה שהוא פתאום, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, מה הנקודה שהתחדשה לו? רשי כותב, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, מה הסיפור? נדמה לי שהנקודה שיתרו הבין, או הפנים, זה ש... עם ישראל הוא הסיפור פה. הגילוי שלו היה שזה לא רק שאלוהים גדול ויכול לעשות מה שהוא רוצה, זה שעם ישראל הוא עם שמופיע את דבר השם בעולם. לכן הפרשה הזו נקראת על שם יתרו. למה? כי אין דבר כזה להתקרב לאלוקים בלי להתקרב לעם ישראל. אתה רוצה להתקרב להשם? תתקרב לעם ישראל. זאת אומרת, ההבנה שהקדוש ברוך הוא משכיח בעולם או מתגלה בעולם בהיסטוריה היא רק דרך עם ישראל, ומי שלא מבין את זה בסוף הוא יכול להתקרב לאלוהים. כן, נכון, אבל זה לא מה שנקרא להראות, הנה אפילו באים מבחוץ. קודם כל, מה שאמרת זה נכון. זאת אומרת, הרעיון של התורה זה שהיא מסר לעולם, היא מסר אוניברסלי. גם על הנקודה הזו דיברנו, אבל הנקודה הנוספת זה שאין דבר כזה להתקרב לחידוש שיש לעם ישראל בעולם. מה שנקרא לשם הוויה. שם הוויה, מה החידוש שבו זה שהוא מתגלה בהיסטוריה. לאלוהים אתה יכול להתקרב, להגיד הנה הוא אלוהים ברא עולם. אבל שהוא משגיח בעולם ומתגלה בהיסטוריה בצורה של השגחה פרטית, זה חידוש. זה שם הוויה. וזה דבר שעם ישראל גילה לעולם. כן. כי הוא מהווה בכל רגע את העולם. כלומר, כל הזמן הוא מתגלה, ולא מתגלה רק פעם. שם אלוהים, ברא עולם, זהו, ממשיך לעבוד לבד. יש חוקים קבועים של העולם. אבל שם הוויה זה כל הזמן הוא מתגלה, ואם אתה מתנהג בצורה כזאת, מתנהג ככה. אם אתה מתנהג אחרת, מתנהג אחרת. לכן ארץ ישראל היא הארץ שבה שם הוויה מתגלה. ארץ אשר עיני הוויה, השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, ארץ ישראל היא המקום שבו ההשגחה הפרטית מתגלה. כלומר, למה? כי אם אתה מתנהג ככה, קורה ככה, ואם אתה מתנהג אחרת, אז קורה אחרת. אתה מתנהג ככה, יורד גשם, לא מתנהג ככה, לא יורד גשם. זה התגלות ששם הוויה, זה לא שם אלוהים. כל מקום שהטבע הוא קבוע, נגיד הנילוס, כל הזמן זורם. שם אלוהים, שם הוויה, זה התגלות של השגחה פרטית. נכון. התהוות שכל הזמן בעצם מתגלה לפי המצב של האדם. בסדר, זה, שוב, זה נושא גדול, נושא גדול ועמוק, אבל בגדול, עם ישראל גילה לעולם את שם הוויה. עכשיו, זה מסביר את העניין של עמלק וקריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? זה שהשם הוויה מתגלה דרך עם ישראל, ולכן כשהם עוברים את הים, גם שם אלוהים, כלומר הטבע, לא עוצר ביניהם, לא עוצר באדם. הטבע נפתח. כי שם הוויה, הוא משנה את הטבע. משדד את המערכת. ומה זה עמלק? מלחמת עמלק, שיש בעולם גויים שלא מקבלים את הדבר הזה. קופצים לאמבט יערות תחת. שאלתי את עצמי פעם, מה היא אמבט יערות תחת? נכון, במדרש אומרים שעמלק קפץ לאמבט יערות תחת וקירר אותה. שאלתי את עצמי, מה זה קירר את האמבט יערות תחת? מה היא האמבט יערות תחת? אז אמרתי לעצמי שאמבט יערות תחת היא ים סוף. כי ים סוף נקרא. וכל העמים, חיל אחז יושבי פלשת. כל העולם רעד מפחד מפני השם, מפני עם ישראל. ופתאום יש עם אחד שקופץ לים ואומר, כל מה שקרה שם בים סוף זה לא מטריד אותי, זה לא מפחיד אותי, זה לא עושה עליי רושם. ואז הוא קירר בחזרה את הים שהתחמם. היה שם, היה חום בים, כי הנס התגלה דרך הים. הוא קירר את האמבט יערות תחת. זאת אומרת, במילים אחרות, עמלק הפך שוב את המקריות, כלומר, את חוסר ההשגחה, למציאות נוכחת בעולם. כי עם ישראל עבר את הים, נקרא ים סוף, כלומר, נקרא הטבע. ואז העולם בעצם הבין שאין דבר כזה מקרה. יש בעולם השגחה. אבל עמלק אמר לא, יש בעולם מקרה, אין השגחה. הנה, תראו, אני תוקף את עם ישראל. אתם אומרים שהוא כזה חם והוא מיוחד וקרא את הים. תראו, הנה, אני תוקף אותו. ואז התקררה אמבטיה. כלומר, הנס של קריאת ים סוף נחלש קצת. מה? זהו. אז בואו נמשיך. מעולם לא ניתנה ארץ לעם באופן יותר רשמי מאשר ארץ ישראל לעם ישראל. העמים צוחקים, ואף יהודים מסוימים מלעיגים כשמציגים להם את התנך כמסמך הירושה. הקושר עולמית את ארץ ישראל בעם ישראל. אין דבר אווילי יותר מאשר אותה בורות שאינה יודעת אפילו את שמה של אותה דעת שהיא חושבת לדחותה. וכי אין התנך וההיסטוריה מציגים שניהם אותה המציאות? עובדה היא, כפי שהדגיש רבי יהודה הלוי, שהתופעה הנבואית הייתה קשורה תמיד בארץ ישראל. כל מי שנתנבא, ציטוט, כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בא או בעבורה. הנה נתנבא אברהם כדי שיעבור בה, ויחזקאל ודניאל שניבאו בבבל בעבורה. האחד ניבא על שיבת עם ישראל לארצו, והשני על חורבן בית שני וקיבוץ הגלויות העתידי. בסדר, זה כל ההערות, זה אברהם לבני. וכבר היו שניהם נמצאים בבית ראשון, וראו בו השכינה. אשר בהימצא היה מגיע לנבואה כל המוכן לה. הוא מסיים רבי יהודה הלוי, ונקרא אלוהי הארץ. בסדר? אלוהי הארץ, כי ארץ ישראל על אווירה, על אווירה, אדמתה ושמע, נתייחדה בסגולה המסייעת להשגת הנבואה. זוכרים מה למדנו על הנבואה? מה הנקודה של הנבואה? קשור בדיוק למה שדיברנו לפני כן. הנבואה היא ההתגלות של ההשגחה הפרטית על הנביא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רק דיבר פעם, אלא הוא ממשיך לדבר עכשיו. קול גדול ולא יסף. הקול הזה לא פסק. אבל למי הוא מתגלה? לנבואה. לנביאים. וזה חידושה של ארץ ישראל. ארץ אשר הנה השם אלוהיך הבא, זה לא סתם שיש בה השגחה. יש בה דיבור אלוהי. ועל ידי הארץ אתה יכול לגלות מה הקדוש ברוך הוא מדבר לך. זאת הסיבה שיש נבואה בארץ ישראל. כי זו ארץ ההשגחה. 1,200 שנות היסטוריה מאברהם ועד חגי זכריה ומלאכי, בני הדור של בוני הבית השני, הם העדים לאותה מציאות יחידה בתולדות התרבות האנושית. כלומר, רציפות התופעה הנבואית בקרב עם ישראל בארץ ישראל. המקוריות הזאת והייחודיות הזאת בולטים כבר בהסתכלות פשוטה באופייה ההיסטוריה המשולה של התופעה. ראשית כל, הנבואה כפי שבאה לידי ביטוי בדברי ימי ישראל מופיעה בייחודיות מרשימה, המבדילה אותה מכל תופעות ההשראה, הניחוש והבת קול הידועות אצל שאר העמים, וקשורות לרוב לעבודת האלילים. בסדר, אפשר להגיד במילים אחרות שהאלילות והכישוף הן לא השגחה פרטית, אלא סוג של השגחה כללית. למה? מכיוון שהמחשף ובעל האוב והאידאוני, מה הם עושים? משתמשים בכוחות טבע שקיימים, מנסים לדלות מהם מה הולך לקרות. הנביא לא כן נתן לך השם אלוהיך, ככה כתוב בפרשת שופטים. כי אם נביא מקרבך, כמוני יקים לך השם. זאת אומרת, מה ההבדל בין הנביא לבין המחשף? שהנביא לא יודע בהשערה. הוא לא מגלה את זה על ידי כל מיני כוחות טבע. הוא מקבל בהשגחה פרטית, בדיבור ישיר מה הולך להיות. שוב, לא כדי לדעת עתידות, כדי לדעת מה לעשות. שנית, הנבואה הופיעה רק בקרב עם ישראל שנחל אותה כמעט באופן בלעדי. והתגלית השלישית, אז זה התגלית הראשונה, היא הנבואה בעצמה. בסדר? שנית, הנבואה הופיעה רק בקרב עם ישראל. זאת אומרת, יש כאן גילוי ייחודי של עם ישראל. תגלית השלישית היא שעם ישראל זכה לנבואה רק בשבטו בארץ ישראל. הכוזרי מסכם במשפט אחד את הנתון המשולש הזה. אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי, כי אם בארץ הזאת. מה שמחזק את הטענה התמידית של ספר הכוזרי, שלא מספיקה כוונה, צריך מעשה. לא מספיק כוונה רצויה, צריך מעשה רצוי. והמעשה הרצוי קשור למקום הרצוי. והמקום הרצוי הוא ארץ ישראל. כלומר, הרעיון המכונן של ספר הכוזרי, זה שזה שאתה מתכוון ואתה רוצה מאוד להתקרב להשם, הכל טוב. אבל אם אין לך את המדיום, את המתווך הנכון, אתה יכול לעשות שמיניות באוויר, זה לא יעזור לך. אליו לא תגיע, לרצון האלוהי לא תגיע. והרצון האלוהי עובר דרך עם ישראל, דרך ארץ ישראל. במילים אחרות, עם ישראל תורתו וארצו מהווים שלשלת בלתי ניתקת, הכרחית לבריאת העם, ובאופן עקיף ליציבות האנושות. למה ליציבות האנושות? כי ברגע שעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, אז כל השפע עובר דרך העמים, וברגע שהשפע עובר דרך העמים, יש התעלמות מעם השם. במילים אחרות קוראים לזה סילוק השכינה, שכינה בגלות. שכינה זה אומר הגילוי האלוהי הישיר בגלות, לא מתגלה. עם ישראל אינו עם ככל העמים. די להתבונן בעושר של תולדותיו כדי להראות את מקוריותו. אבל גם ארץ ישראל אינה ככל הארצות. כארץ הנבואה מתחבר אליה עם ישראל בקשר הרבה יותר פנימי והרבה יותר נסתר מאשר הקשר שבין כל אומה לארץ מולדתה. וכך כותב הרב קוק, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. בסדר? הפסקה הזאת שהיא הפכה להיות כבר מה שנקרא אחת הידועות בכתבי הרב, כולם חוזרים עליה, משננים אותה, אומרת דבר מאוד פשוט ועמוק. הקשר בין ישראל לארץ הוא קשר אורגני. כמו קשר של גוף לנשמה. הגוף שלנו הוא לא מקרה שמתאים לנשמה שלנו. יש לנו יסוד רוחני, היסוד הרוחני הזה יש לו יסוד ארצי, שניהם ביחד מגלים את השלמות שלהם רק ביחד, גם הארץ של העם, גם העם של הארץ. ומי שמנסה באופן רציונלי להסביר את הקשר של הארץ לעם, הוא לא יצליח. למה? כי זה לא דבר שכלי בלבד. כי שכלי אתה יכול להסביר למה צריך ארץ, בגלל שאתה צריך מקום. למה אתה צריך ארץ? כי אתה רוצה להפיץ מפה את הבשורה שלך. זה הסברים רציונליים. הסבר לא רציונלי, כלומר הסבר אורגני, הוא הסבר שמבהיר שהקשר בין העם לארץ הוא כמו קשר, נקרא לזה, כמו שבן אדם לא יכול לממש את הפוטנציאל שלו בצורה מלאה, אם הוא לא נמצא במקום שתואם את הכישרונות שלו, זה היסוד של ארץ ישראל. ולפעמים קשה להבין, אבל אנחנו כבר דור שזכה לראות בעיניים שלו, איך באמת הארץ מגיבה לעם, והעם מגיב לארץ. איך הארץ פורחת, ואיך גם העם פורח. איך אנחנו משגשגים. איך יש צמיחה. עם ישראל בעצמו צומח. בהצלחה, בילודה, בכלכלה, כאילו פתאום הכל צומח. איך זה קורה? זה לא רק רציונלי. זה הסבר יותר עמוק. סודות הארץ קשורים בסודות התורה. ולכן מובן מדוע ארץ ישראל היוותה מוקד משיכה לעם היהודי בגלותו, לא במישור הרגשי בלבד. קשר זה קיבל את החייאתו מזיכרון המאורעות של העבר הלאומי המופלא של נושאי דבר השם, שבמשך אלפי שנים עיצבו את נשמתו ואת גופו של עם התנך, שתורתו נתפרשה ונסדרה על ידי חוכמתם וחסידותם של המון חכמים. ומשום שהיא ארץ הנבואה, ארץ שאווירה מחכים לפי דברי רבי זיירה, מפנים צאצאיהם של בני הנביאים, את צאצאיהם של בני הנביאים, את מבטם אל העתיד, אל השיבה שעוד תחיה את האומה ואת ארץ ישראל, כשתתגשמנה כל ההבטחות המשיחיות. העבר של ישראל קשור באופן חי בהגשמת חזון העתיד המתואר על ידי הנביאים באחרית הימים. עם ישראל לא סיים את משימתו, הוא עומד באמצע הדרך, ולעולם לא יוכל לעצור את מהלכו זה. אי אפשר לחשוב על הפסקת ההיסטוריה הישראלית, כשם שלא ניתן לחשוב על עצירה פתאומית של ההיסטוריה העולמית. ההבטחות האלוהיות לאבות ולמשה ולכל הנביאים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, צמודות הן להיסטוריה העולמית, ומתואמות עם גורל האנושות. אין ישראל שייך לעצמו בלבד. אומה אחרת הייתה יכולה להחליט להיעלם או להתכחש לתעודתה, ליהודה. אבל עם ישראל הוא רכוש העולם. בסדר, דיברנו על זה בפעם הקודמת, זה קשור לכך שפרשת יתרו היא פרשה שניתנה על ידי גר, כלומר היא קרויה על שם של גר, למה? כי הבשורה של עם ישראל חייבת להיות בשורה אוניברסלית, זה לא בשביל עצמנו רק. ולמעלה מזה, חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, ייסוריו והצלחותיו הם ההוכחה הטובה ביותר לתעודתו ולחזון הנביאים שיתגשם בהכרח. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, וניסה מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תיצא תורה ודבר השם מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בסדר, יש עוד כברת דרך מסוימת לעבור, עד שאנחנו נזכה למציאות הזאת. אבל בכל אופן, החזון הזה בו יבוא. אנחנו מאמינים לגמרי שהחזון הזה יתגשם ויתממש במלואו. ואנחנו מתקרבים לשם, רבותיי, מתקרבים. יודע העם היהודי שחזון נבואי זה אינו חלום תמים, דמיון אידיאלי, בסדר, אוטופי, אוטופיה, פוליטי או דתי. הגשמתו תהיה פירייה הסופי של הבשלה הדרגתית ביחסים שבין ישראל לעמים. תחיית העם היהודי מסביב לירושלים, מה? תחיית העם היהודי מסביב לירושלים, התורה שתצא מציון והשלום שיקון על יסוד ההכרה של כל העמים במרכזיותו הרוחנית של עם ישראל, מהווים אחדות אחת. במילים אחרות הייתי אומר, אנחנו לא נשקוט ולא נרגיש שמחה מלאה עד שהעולם כולו ייגאל מהצרות הרוחניות שלו. זה לא רק בשביל עצמנו. תחיית מדינת ישראל מהווה שלב חשוב ומכריע בהגשמת תוכנית זו. הקיבוצניק הנאיבי, בסדר, זה יותר מה שנקרא בתקופה שזה נכתב, שנות ה-70 המאוחרות, הקיבוצניק הנאיבי ואיתו היהודי הגלותי הספקן, ימצאו מחדש את זהותם האמיתית. הם לא יסתפקו עוד בתרבויות הזרות המזויפות, אלא ישובו ללמוד את תורת אבותם. יכירו אומות העולם, שאותו עם ישראל, שהיה בזוי ונרדף על ידם, היה הנושא היחיד של התקווה המשיחית ושל גאולת בני האדם. הנבואה תופיע שוב, ודבר השם ישמע שנית מציון. אז תהיה ירושלים עיר יראת האלוהים, ועיר השלום באמת, כפי תעודתה הקשורה במשמעותו של שמה. זה יפה ככה, איך במשפט אחד הוא חורז את הבשורה של ישראל לעולם. ירושלים, יראה ושלום, כלומר גם יראת אלוהים וגם שלום בין בני האדם. הוא מצטט פה שני ציטוטים בסיום, אחד של הרב הנזיר ואחד של הרב זצל, הרב קוק זצל. הציטוט הראשון מרבי דוד כהן הנזיר בספר כל הנבואה: דור חדש יקום, בנים בני חורין יוולדו, בתחיית ישראל המדינית בארץ קודשו ישוב ברוחו מקור מחצב נשמתו רוח הנבואה. מה אומר הרב הנזיר בעצם במשפט הזה? מה הוא רוצה ללמד אותנו במשפט הזה? הדור שיוולד, הדור החדש שיוולד, שהוא קורא לו דור של בני חורין, הם אנשים שמה שמאפיין, המאפיין שלהם יהיה שהם ינקו את העוצמה הרוחנית שלהם לא מרעיונות נוכריים, לא מיסודות שנשאבים מבארות זרים, אלא ישאבו ממעיין הנבואה. הם ישובו אל צור מחצבתם. ולכן, נקרא לזה, לפעמים אתה מרגיש קצת שדור המייסדים של המדינה, אנחנו עוברים עכשיו סוג של טלטלה, שחלק מהטלטלה היא סוג של חילופי אליטות, זה נקרא. שינוי פרדיגמה, שינוי תפיסה. אני חושב ששינוי התפיסה, קצת כמו ביציאת מצרים, הוא לא רק שיהיה דור שיצא ממצרים, אלא דור שיאמץ באופן מלא את החירות המחשבתית. וחירות מחשבתית זה לא דבר שאתה קונה אותו בקלות, זה לא נקנה בקלות. לפעמים אתה יוצא, ואתה עדיין לגמרי לגמרי, איך אמר לנו השבוע, היה אצלנו השבוע, זה מדהים, האמת זה די מדהים. השבוע בבית הספר לחוכמת האמונה הגיעו אלינו שני מצביעים גדולים, כל אחד במקומו. אחד זה אלוף יצחק בריק, והשני זה תת-אלוף ארז וינר. יצחק בריק, שוב, הוא גיבור ישראל של מלחמת יום הכיפורים, אבל במהלך השנה האחרונה, השנתיים האחרונות, ואולי יותר, יש תחושה שהוא מפיל מורך וחולשה. שוב, כוונותיו כנראה טובות, הוא מתכוון לטוב, אבל בפועל, מה? נביא זעם כזה, כן? נכנס לפוזיציה של נביא זעם. ואתה מרגיש שאפילו הדברים הטובים שקורים לא משנים את התפיסה העקרונית שלו. שוב, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח על העובדות, הדברים שהוא מכיר ולא מכיר, אבל אחריו הרצה ארז וינר, אדם מאוד מיוחד, תת אלוף בצהל וגם לוחם וגם נקרא לזה הדרג הבכיר הפיקודי שקשור לתוכניות הלחימה במלחמה הזאת. חלק מהדברים אושרו וחלק מהדברים לא אושרו, אבל יש נקודה אחת שהוא אמר והיא נקודה מאוד מאוד חשובה. הוא אמר לנו משפט, וזה בדיוק המשפט הזה של הרב הנזיר, וזה נקודה מאוד חשובה, מה זה להיות בן חורין. הוא אמר, אם השורשים שלך לא מגיעים ממקום עמוק, יש המון המון לחצים בזמן שאתה נמצא בצבא, ובכלל שאתה נגיד מנהיג מדינה, והלחצים האלה יכולים מאוד מאוד לקפל אותך. זאת אומרת, אתה באמת באמת נמצא בלחצים עצומים של אומות העולם, ולחצים פוליטיים ולחצים, הוא אמר, אם אין לך שורשים עמוקים שמשם אתה שואב את הכוח, באמת אתה מפחד, באמת הפחד מפני מה יגידו ומה יאמרו, הוא אמר, זה פחד אמיתי. אבל אם יש לך שורשים עמוקים, יש לך יכולת עמידה הרבה יותר גדולה. כי אתה יודע מאיפה אתה מקבל את הכוח שלך. הוא אמר, הוא ראה את זה בעיניים, איך חברים שלו שהם גם גיבורים וגם לוחמים וגם קצינים בכירים, גם אנשים בעלי רזומה מאוד מאוד מפואר, הם מתקפלים. הם מתקפלים לא כי הם אנשים לא טובים, כי השורשים משם הם שואבים, הם לא עמוקים מאוד. וזה קצור, כמה משפטים מכוננים, שהוא אמר, וזו נקודה חשובה, ממה אתה נהיה בן חורין? רק אם יש לך שורשים עמוקים. ככל שהשורשים יונקים ממקום יותר שטחי, אז ככה אתה יותר כפוף לאחרים. אתה משועבד לכוחות אחרים. בסדר, זה צריך חוכמה פה, כמה אתה בן חורין, וכמה אתה פועל בצורה מושכלת, זה חוכמה. הוא הראה את זה מאוד יפה. אגב, אני מזמין אתכם לקרוא את המאמרים שלו. יש המון המון מאמרים ברשת וראיונות עם ארז, ואתם יכולים לראות איך אמונה מתבססת בסוף בתוך אסטרטגיה צבאית. אמונה בצדקת הדרך, אמונה שצהל יכול, מסוגל. אגב, הוא אמר גם, הוא הוסיף עוד משפט, שברגע שאתה לא יונק משורשים עמוקים, אתה גם לא מאמין בעם. אתה לא מאמין בחיילים שלך. הוא אמר משפטים, הוא אמר שיש אנשים שאמרו, לחיילים אין כוח, כוח שחוק. הוא אמר שמפקד טוב, הוא אמר שהוא שמע את זה פעם מגבי אשכנזי, שהיה מפקד שלו, הוא אמר שמפקד טוב הוא מפקד שמחולל את הכוח בחיילים שלו. הוא אמר, ברור שיש המון המון סיבות להיות בסוף מדוכה ושאין לך כוח ואתה שבוז. יש הרבה סיבות בצבא להיות מבואס. הוא אמר, אבל אם יש לך מפקד שחדור שליחות והמשימה שלו ברורה, הוא פתאום מחדש לך את הכוח. הוא פתאום נותן לך את התחושה שאתה עושה משהו נכון. אמר שלכן הוא לא מקבל, הוא אמר, אני לא מקבל את הדבר הזה שהחיילים שחוקים. חיילים שחוקים זה נכון, אבל הוא אמר, אם יש מפקדים טובים, הם יכולים לשנות את המציאות הזאת. בסדר, שוב, כל דבר צריך גם בצורה מאוזנת לראות מה יש לך, מה הכוח שיש לך וכו'. טוב, הפרק מסתיים במילותיו של הרב קוק זצ"ל באורות התחייה, סמ"ו. אל מעיין הנבואה איננו נקראים. צחי צמא אנחנו, מה שנקרא, אנחנו מתייבשים, מיובשים, אבל מעיין גנים, מקור מים חיים לפנינו הוא. סתר רז קדוש שוכן בנו. נשמה חיה מיוחדה שרויה בקרבנו. מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות, והינם באים עדנו, אלינו. הננו מתקוממים, מתנערים ומבקשים חיים חדשים, חידוש ימים כקדם. הרב קוק זצ"ל, כמי שאפשר להגיד הנשמה שלו הייתה מאוד 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 מחוברת אל שורשי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בדור הזה, הרגיש את מה שהיום הרבה אנשים רואים, שהצימאון הרוחני לחזור לנבואה הוא צימאון ממשי. כל הרוח שמתבטאת לפעמים בסוג של חיפוש בהודו וניו אייג' וכל מיני, הכל זה צימאון, יש צימאון אדיר למה לנבואה, צימאון לגילוי אמיתי של דבר השם. שנזכה בעזרת השם לגילוי מלא של הנבואה ושל כל הגאולה, ושכל מה שהולך להתרחש בימים הקרובים יוביל אותנו לגילוי משיח צדקנו, אמן וכן יהי רצון, ברחמים, שהכל יהיה ברחמים רבים, אמן וכן יהי רצון.